אנחנו נראה פרשה זין. אומר המדרש, צו בני ישראל וישלחו מן המחנה, עד הוא דכתיב, הגו סיגים מכסף ויצא לצורף כלי. אמר רבי תנחום אבא רבי אבא, מהו הגו סיגים מכסף? כל זמן שהפסולת הזו בכסף אינו מראה יופיו. לא עשה, אלא נסתננה הפסולת ממנו, מיד הוא מראה שבחו. הגו סיגים מכסף. זאת אומרת, כמו מתכת, כאשר מסירים ממנה את הסיגים, מיד היא נראית יפה. ואת אין פה איזה משהו שמגיע מבחוץ. אלא עצם הסרת הסיגים מגלה את היופי הפנימי שלה מצד עצמה. אחר כך ויצא לצורף כלי כיצד, בשעה שיצאו ישראל ממצרים, יהיו כל רובן בעלי מומים. למה? מפני שהוא יגיעים בתית ובלבנים ועולים לראש הבניין, ומי שהוא בונה על ידי שיהיו עולים לראשי הדימוסין, את אותם סולמות גבוהים, או האבן נופלת וקוטעת ידו, או הקורה או התית נכנס בעיניו והוא נשמה, ויהיו בעלי מומים. זאת אומרת, בגלל העבודה במצרים, כל בני ישראל למעשה, רובן של בני ישראל יהיו בעלי מומים. כיוון שבאו למדבר סיני, אמר האלוקים, כך הוא כבודה של תורה, שאתן אותה לדור בעלי מומים. איך אפשר לתת תורה לדור בעלי מומים? ואם ימתין עד שיעמדו אחרים, הרי אני משה במתן תורה, מעשה האלוקים אמר למלאכים שירדו אצל ישראל וירפאו אותן. ותדע לך שכן, אמר רבי יהודה, אמר רבי סימון מניין שלא היה בהם חיגרין, שנאמר והתייצבו בתחתית ההר, ואין ניצב אלא על רגליו, ניציבה זה לשון עמידה, מניין שלא היה בהם גדמים, שנאמר כל אשר דיבר השם נעשה, זאת אומרת, אז רואים שהם יכולים לעשות, לפעול זה עם הידיים, ומניין שלא היה בהם חירשין, שנאמר ונשמע, ומניין שלא היה בהם סומין, שנאמר וכל העם רואים את הקולות, ומניין שלא היה בהם אילמים, שנאמר ויענו כל העם, נמצאת אומר שרי נתרפו כולן. זאת אומרת, דברים ידועים, שכאשר הגיעו למעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא ריפא את כל בני ישראל. והסיבה לכך גם הובאת במדרש. מה הסיבה לכך? משום כבודו של ריבונו של עולם. או יותר נכון, כבודה של תורה. שלא מכבודה של תורה שתינתן לדור בעלי מומים. למה בעצם? התורה צריכה להופיע בתוך המציאות באופן כזה שיכבד אותה. אם התורה היא מופיעה באופן שלא מכבד את התורה, יש בזה חיסרון. יש פה גם אמירה שמלמד אותנו המדרש, שכאשר יש הופעה של תורה, היא צריכה להופיע באופן מכובד, באופן שמבטא את כבודה של תורה. נאמר שכל תלמיד חכם שיש לו רבב בבגדו, חייב מיתה. זאת אומרת, יש אישהו מציאות כזאת שצריך כבוד, ולכן הקדוש ברוך הוא מרפא את בני ישראל. אז דיברנו שהמדבר זה לא מקום אימום. המדבר יש בו גם צד שהוא, כמו שאמרנו, שהוא משהו מיוחד, גם מצד הענווה שבו, וגם מצד שיש פה איזה חיבור מיוחד מהקדוש ברוך הוא לעם ישראל ביחידות, לא במקום יישוב, זאת אומרת, יש פה איזה מעלה. אבל בעלי מומים, נראה לי חורה של חיסרון בעצם. זאת אומרת, יש פה אנשים שנבראו בהופעה מסוימת, בהופעה של שלמות, של ידיים, רגליים, ראייה, שמיעה, וכל שאר הדברים. עכשיו, כשבאים לקבל את התורה, זה נראה שהתורה היא ניתנת למציאות חסרה. ואם אין אתה למד מכאן, יש לך ללמוד ממקום אחר, שנאמר, כל המחלה ששמתי במצרים לא אשים עליך. הרי לך שנתרפו. משמע שלא היה מחלה לבני ישראל, רק במצרים היו מחלות, ולכן משמע שנרפאו. אבל כיוון שעשו אותו מעשה של עגל, חזרו למומן, ונעשו זווין ומצורעים. זה דבר מעניין. לכאורה, מצד אחד כתוב חזרו למומן, מצד שני הם לא חזרו להיות חיגרין, סומין, חרשים, אלא מה המשמעות שחזרו למומן? שנעשו זווין ומצורעים. דבר שיכול להיות קצת מוזר. מה? אבל מה זה חזרו למומן? לכאורה, קודם מתן תורה הייתה מציאות חסרה. אבל החיסרון, קודם מתן תורה היה חיסרון שהוא לא היה, הוא לא נבע מהפנימיות, אלא בא מאיזשהו חולי חיצוני, איזושהי מכה חיצונית. כמו שטרח המדרש לומר לנו בפירוש, נפלו עליהם אבנים, נכנס עתית לעיניהם. עכשיו, לאחר מכן, כשחטאו בחטא העגל, פה כבר זה לא חיסרון חיצוני. לאיזה חיסרון זה? חיסרון שהוא קשור לפנימיות, שמעשה נטו, ליבם נטה, אחרי אותו עגל מסכה. ולכן, גם העונש לא מגיע לחזור לאותם מומים ראשונים. חזרו למומן במשמעות שהם חזרו להיות בעלי מומים. אבל התוכן השתנה. אם בהתחלה, קודם מתן תורה, סוג המום היה מום חיצוני, של פגיעה גופנית שנובעת מחמת אבנים, מחמת טעית, עכשיו זה כבר חיסרון שבא מהפנימיות, מהעניין של מצורע וזב. וזה מה שממשיך המדרש ואומר, שכן משה רואה אותן שנאמר, וירא משה את העם כי פרוע הוא, ואין פרוע ללשון צרוע, כמה דתימה והצרוע שרבו הנגע, ראשו יהיה פרוע. אמר אלוקים למשה, עד שלא עשיתם את המשכן, הייתי מגלגל בדברים, והיו עזבים המצורים מעורבים ממכם. כל עוד לא היה משכן, לא היה כוח קשה, בגלל שהגילוי של הקדוש ברוך הוא, זה לא היה שרת שכינה תמידית, אלא רק מעת לעת הקדוש ברוך הוא נתגלה אל משה רבינו. עכשיו שעשיתם את המשכן ואני משרה שכינתי ביניכם, אפרישו אותה מכם. אי אפשר שתהיה השרת שכינה עם מציאות כזאת של בעלי מומין שנובעים מקלקול פנימי שהזכרנו, וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל תמל הנפש, בשביל מה? ולא יתמאו את מחניהם אשר אני שוכן בתוכם. אולי שזה התומעה, ועצם העשרה, כמו שהזכרנו, מזה פתח המדרש, עצם העניין שמוצאים את השיגים מהכסף, מיד הכסף עצמו מביק, מיד עם ישראל חוזר להיות במצב של התיקון שלו. אז זה, אלה הם השלבים, וזה הסיבה לשילוח המצורעים חוץ למחנה, הזבים המצורעים חוץ למחנה.
כי הם מקלקלים את כולם?
בגלל שיש פה איזשהו קלקול פנימי, והקלקול הפנימי הוא לא מאפשר השראת שכינה תמידית בישראל. כבוד השם לא יכול להופיע באופן הזה. כבוד השם לא יכול להופיע באופן הזה. ממשיך המדרש בסעיף ב' ומדבר יותר על הצעד החיובי כבר. הוא אומר כך, וישלחו מן המחנה כל צרוע, למה נשמחה פרשת מצרים לפרשת הלוויים? מוצאי ישראל והלוויים קיבלו עליהם מלכותו של הקדוש ברוך הוא בסיני, שנאמר וינו כל העם יחדיו. כולם קיבלו את מלכותו של הקדוש ברוך הוא. לבסוף 40 יום מרדו ישראל והקדוש ברוך הוא ועשו להם עגל מסכה, ויאמרו אל אלוקיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים, אבל הלוויים נמצאו מושלמים עם הקדוש ברוך הוא, שנאמר ויעמוד משה בשער המחנה, ושם אותו ביטוי של מי להשם אליי, שבני לוי באים והם נלחמים כנגד אותם אנשים שחטאו בחטא העגל. אמר הקדוש ברוך הוא, כי מכבדה יכבד ובוזה יקלו. דיברנו מקודם על חיסרון הכבוד בבעלינו. עכשיו אנחנו רואים שיש פה גם חיסרון כבוד שנובע מחמת מה? מחמת זה שלא מכבדים את הקדוש ברוך הוא על מה? ממשיך המדרש ומסביר, בני לוי שכיבדוני שלא כפרו בי, להם אני מכבד. אבל ישראל שביזוני, שאני העליתי אותם ממצרים והם אמרו לעגל שהוא העלם, בנינה שיקל. מה זה חיסרון הכבוד? פירושו של דבר שלא נותנים את החשיבות למי שצריך לתת את החשיבות, לריבונו של עולם. באותו רגע שיש פה חיסרון, באותה החשבה שמחשיבית ריבונו של עולם, ושהוא העלה את בני ישראל מארץ מצרים, וזה מבטא את השגחת השם בעולם, התוצאה היא שיש פה חיסרון כבוד. ומידה כנגד מידה, הקדוש ברוך הוא אומר, גם הם יקלו. מה כבוד כיבד הקדוש ברוך הוא את הלוויים של כרחם לחלקו, שנאמר, ואני הנה לקחתי את הלוויים מתוך בני ישראל, וכיוון שבא למנותם לעמוד בשימושו, הוא עצמו מן העם. לא מי שוכר לקדוש ברוך הוא מונה את שבט לוי, בניגוד למניין של כל שאר השבטים. ומיין שכן הוא, מי אמר שקדוש ברוך הוא באמת מנע אותם? אמר רבי יהודה, בא רבי שמעון, כתיב למעלה מן הפרשה מצורעים, על פי השם פקד אותם ביד משה, ואומר ופקודיו אשר ציווה השם, וכתיב בראש העניין ויהיו פקודיהם. אמר רבי יהודה, בא רבי שמעון, איך ימצא הדורש ידיו בין פקודיו לפקודיהם? מה זה פקודיו? מה זה פקודיהם? אם פקודיו, למה פקודיהם? אלא פקודיהם מה שמנו משה ואהרון, ופקודיו מה שמנה אלוקים. יש פה גם פקידה של משה ואהרון, שזה פקודיהם, וגם פקידה שפקד הקדוש ברוך הוא את שבט לוי. ולמה מנעם האלוקים? אמר הקדוש ברוך הוא שלא יאמר אדם וכי משה ואהרון היו יכולים למנות כל אותם אוכלוסים. יש ברוך השם הרבה מאוד אנשים משבט לוי. איך יכול להיות שמשה ואהרון, מה הם נכנסו לכל האוהלים, ספרו, איך זה בדיוק עבד? אמר אלוקים, אם הררת אחריהם כאילו אחריי אתה מהרר. אלא מי פקד אותם? העיד הקדוש ברוך הוא, זה לא פקודיהם, אלא פקודיו. פקודיהם של משה ואהרון הם פקודיו של ריבונו של עולם. אחר כתב ופקודיו ופקודיו ופקודיהם. ואך מנע משה, אמר רבי ברכה, הקדוש ברוך הוא אמר לו למשה, משפחת פלוני כך וכך, עד שמנע אותם. עד הוא דכתיב, על פי השם פקד אותם ביד משה. הקדוש ברוך הוא נתן לו את המספרים של כל משפחה, ומשה עשה את פעולת החיבור של כל אותם משפחות ביחד. הלווים, הלווים.
מה?
זה היה חשבון אחר. ראשים, כולי. זה לא כתוב שמשה ואהרון, שם כתוב שכל ראשי השבטים מנו. לכך שמנע משה מבין חודש, על פי הקדוש ברוך הוא מנעם, שנאמר כל פקודי הלווים. אמר רבי חייא הכהן, ככה צבור שהמשה הולך ונכנס בעולו של כל אחד ואחד לראות כמה בנים היו לו, לאו. אמר אלוקים למשה, יש בעולו של פלוני שניים, בעולו של פלוני שלושה, עד שמנע אותם. מניין שנאמר על פי השם. מה שקדוש ברוך הוא, מעריך המדרש לתאר איך הקדוש ברוך הוא בעצמו שותף במניין הלווים. אבי כבוד גדול חלק להם שהוא בעצמו מנע. זאת אומרת, וערכו של ריבונו של עולם, לא חוטאים בחטא העגל, מכירים בזה שהוא זה שהוציא את בני ישראל מארץ מצרים. תוצאה מזה הקדוש ברוך הוא מכיר בחשיבותם של שבט לוי ומונה אותם בעצמו. אבל במניין ישראל אין אתה מוצא על פי השם. לפי שהם לא כיבדו, אף הוא לא כיבדם. הקדוש ברוך הוא לא מונה את עם ישראל. וכן כשבא הקדוש ברוך הוא לעשות משכן קרב הלווים לשימושו, כשם שאמר בפרשה, אמר הקדוש ברוך הוא, הלווים שכיבדו דיו אצלי. אבל אותם שטעו בעגל, הם ילקו בצרעת, שנאמר, ויהו משה את העם, כי פרוע, וכן הוא אומר, עשו סטים סנאיתי. זאת אומרת, יש פה את מצד אחד, את שבט לוי, שבאנו והדגשנו שהם מבטאים את כבוד השם, את המצב המתוקן, ובני ישראל, הם נאנשים, לא יודע אם כל עם ישראל, אלא רק חלק, אבל אם עוד פעם את שני הכתבים הללו. זה גם מעניין שהרי בכורה שבט לי לא עבד את עבודת הפרך, אז יכול להיות שגם לא היו בעלי מומים. זאת אומרת, יש פה איזה משהו שאולי הוא מתאים למה שאומר המדרש, שחזרו ונהיו בעלי מומים. זאת אומרת, יש פה איזה קלקול חיצוני שנובע מלחמת העבודה, שיכול להיות גם כן קשור אולי איזה חוסר שייכות בסיסית כזאת, שצריך להתעלות בשביל להתקרב לריבונו של עולם. עדיין השאלה עומדת בעיניה, איך עם ישראל הגיע למעלה כזאת גדולה של מתן תורה, שיפגוש קדוש ברוך הוא פנים אל פנים, ואף על פי כן חטא. השאלה הזאת אולי נסה להתבונן בה גם בהמשך המדרש. אומר המדרש, וישלחו מן המחנה כל צרוע, את מוצא מלך בשר ודם, יש לו פריפיסטין. אף האלוקים יש לו פריפיסטין. זאת אומרת, פריפיסטין זה שרים, שנאמר, עשו את ראש כל הדת בני ישראל. מלך בשר ודם יש לו דוקסין. דוקסין זה גם סוג של שרי צבא, נשים בעלי שררה, אף האלוקים יש לו דוקסין. הוא נשיא נשיאה לוי, אמר יהושע בן לוי, דוח דוכנין היה. מלך בשר ודם מחלק דונטיבה ללגיונותיו, אלוקים מחלק דונטיבה. זאת אומרת, זה כל מיני צרכים שמחלקים לחילות, כל מיני פריטים, פריטים של של לבושים, פריטים של כלי מלחמה, שמר הנה ממתיר לכם לחם מן השמיים. זאת אומרת, פה זה יותר משמעות באמת של מזון שהוא מחלק לראשים. מלך בשר ובדם מחלק כלים ובסטיה, זה מלבושים, להסתגלויות שלו, לחילות שלו, אף אלוקים כן, שנאמר שמחה ובלתה. מלך בשר ובדם יש לו ספקולה, זאת אומרת, סוג של איסורים שהוא יכול לייסר בהם את מי שלא נוהג כדין, אף אלוקים יש לו ספקולה שנאמר מות יומת הנואף והנואפת. מלך בשר ודם יש לו קטריקס, זה גם סוג של עונשים וכנסות. אף אלוקים יש לו קטריקס שנאמר וענשו אותו מהכסף. מלך בשר ודם יש לו קטפירס, זה סוג של מלכות. אף אלוקים יש לו קטפירס שנאמר ואם יקנו ליוסיף. מלך בשר ודם יש לו מטלון של טרודין, זאת אומרת מקום שאליו הוא מגרש את הפושעים. אף אלוקים יש לו מטלון של טרודים שנאמר וישלחו מן המחנה כל צרוע. הדברים לכאורה תמוהים, מה חידש לנו המדרש? בעצם הוא נתן לנו איזה תיאור של ההנהגה שנעשית על ידי מלכי רומי, ואת אותה הנהגה יש גם הנהגה אלוקית. אלא לפעמים אפשר לחשוב שהעניין של השילוח מחוץ למחנה זה משהו שמנוגד לטבע. אבל זה הסדר. הסדר הוא, מה שאנחנו מדברים על מידה כנגד מידה, זה לא מידה כנגד מידה שהיא מנוגנת לטבע. זה הסדר. הסדר הוא שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו באופן כזה, שגם בהתנהגות הכלל עולמית, דרך ההנהגה של מלכי בשר ודם, היא אותה הנהגה. ואולי לכן גם כל הביטויים בלשון רומי, שלא תאמר, זה מלכות ישראל, אפילו המלכות של אומות העולם, של המלכות הרביעית, שעניינה זה הטבע, גם היא, אופי ההנהגה זה באופן כזה, שכאשר יש ריחוק, תוצאה שהמלך מוציא מחוץ למחנה. מרחיק. זה חלק מהאופי, חלק מסדר ההנהגה. וישלחו מן המחנה, מכאן באת עליהם הצרת, רבי יהודה בר סימון אמר, מין מעשה העגל. רבותינו אומרים, מן המתוננים. ואת החידוש פה זה מין המתוננים, מעשה העגל כבר בעצם ראינו, שהצרת לא באה בגלל מעשה העגל כמו שראינו מקודם, אלא היא באה בגלל המתוננים. לדעת רבותינו מן המתוננים, באת עליהם הצרת. כיצד? בשעה שהוריד להם אלוקים את המן, עשה להם אלוקים כמה ניסים. אמרו רבותינו, לא צריכים להפנות כדרך בני אדם. אחד הניסים שנעשו במן, שהם לא היו צריכים להתפנות. למה כן? אלא אמר אלוקים, יהיו בניים צריכים להפנות, ואיך הכתבתי עליהם שהם אלוקים, שנאמר, ואני אמרתי, אלוקים אתם. את אלוקים משמעות של דבקות בריבונו של עולם, יש דבקות כזאת, אז לא שייך שילכו לשירותים. אלא כשם שאין המלאכים צריכים לדבר זה, אף הן לא יצטרכו לדבר זה עוד. דבר אחר אמר אלוקים, האומות אוכלים ונצרכים, ואך אני נותן הפרש בין בניי לבין האומות. את הקדוש ברוך הוא רצה ליצור איזשהו שינוי בטבע בין עם ישראל לבין אומות העולם, ולכן ארגן את המן שירד משמיים, והמן הוא מזון כזה שלא צריך להתפנות אחריו. ולפיכך לא היו נצרכים, מה עשו? בטובה שעשה להם אלוקים התחילו אומרים להצטרנות עליו. דווקא באותה נקודה שבו הקדוש ברוך הוא נתן להם את המעלה, שם הם התחילו לומר להצטרנות. אומר זה לזה, אתה שומע שמעון אחי? וזה אומר, מה אתה אומר ראובן אחי? כאילו, למה הוא לא שומע? בגלל שהוא כאילו סתום. הוא נסתם, בגלל שאין מציאות של ניקוי הלכלוך, הפסולת לכאורה, אז לכן זה סותם את הפתחים. ואני אומר לו, אתה לא שומע? הוא אומר, מה אתה אומר באמת? כאילו סוג של היצנות כזאת, באותה נקודה שבה דווקא הקדוש ברוך הוא יצר את השבח. אומר לו, בחייך ראית בימיך אדם נותן חיטין ברכי ואינם מתחנות ויורדות? מה, אם מכניסים, אז זה אמור לרדת. אפנו אוכלים את המן ואינו יורד. אומר לחברו, תראה אני של יום אחרון, תנפח קרסי ותיבקע. באמת, יש גם כן חשש שהבטן שלי תתבקע. אומרת, יש פה ליצנות, אולי גם במישור של, אפשר לקרוא את זה באופן הומוריסטי ממש, באופן של ממש לעשות צחוק מהעניין, אבל גם אם לא קוראים את זה באופן הזה, ודאי שאפשר לקרוא את זה באופן שבמקום להודות על הטובה, ולראות את יד השם החיובית שהקדוש ברוך הוא משפיע עלינו בהורדת המן, הם זלזלו בזה. זלזלו בזה. לא הבינו את הערך, ההפך. כיתרו על העניין.
באותו שאמר אלוקים למשה, איני יכול לסבול ולכבוש, עדיין אינה עצור. זאת אומרת, כאשר הקדוש ברוך הוא, שמטיב לנו, אי אפשר לסבול את זה שאנחנו לא מקבלים את התורה. כשהקדוש ברוך הוא מטיב, צריך לקבל את התורה. זה הסדר. עדיין אינה עצוני. אמר רבי שמעון בן יוחאי, כמה אותות מפלאות עשית בקרבם, והם נעצים אותי, כעניין שנאמר, והקרב הקרעים. ומניין שלא יוצא מן שנאמר, לחם אבירים אכל איש, אל תקרא אבירים, אלא לחם איברים, לחם שהוא נימוח באברהם. אף על פי כן, לימד משה סניגוריה עליהם. מה זאת אומרת, מה זה לחם אבירים? כי כל המזון, גם היה מזון רוחני, מצד הדבקות בריבונו של עולם, לכן לא היה בו פסולת. כי הכל היה כל כך מתוקן, הכל היה כל כך מתאים לגופו של האדם, שלא היה בו פסולת. חזר בו אלוקים מן הרעב, יש משה לימד עליו סנגוריה. ואחר כך אמרו זה לזה, יהיו זכורים אותם ימים שהיינו במצרים, בשעה שהיינו מבשלים גדרות של בשר, ויושבים ואוכלים פח הסמין ופוטין בתוך הזום של הבשר. לוואי, מתנו שם ולא הוציאנו האלוקים משם, שנאמר, מי ייתן מותנו ביד השם בארץ מצרים, ושבתנו על סיר הבשר וכו'. ועכשיו אין לנו אינה המן הזה בלבד, בערב כן, בבוקר כן, בחול כן, בשבת כן. עשה אדם יום טוב, אין לו לאכול אל המן. עשה יום ראינו לאכול אל המן, ואת כל הזמן, זה כיתור כזה. הרי נפשות יבשים, שנאמר, ואתה נפשן יבשה, אין כל. זאת אומרת, במקום להפיק את הסגולות הרוחניות שיש במן, הנטייה שלהם הייתה לא להתעסק באותה נקודה עליונה, אלא להתחבר דווקא לצדדים חיצוניים של המאכל. והצדדים החיצוניים באמת לא היו במן. והקדוש ברוך הוא הזה מקפיד. אמר רבי שמעון בן יוחאי, וכי בשר יום מבקשים. ולא כל מעדני עולם תואמים במן, כל מי שהיה מתאווה בשר היה תואמו, כל מי שהיה מתאווה דגה היה תואמו, מי שהיה מתאווה תרנגול או פסיון או טווס, כך היה תואם כל מה שהיה מבקש, ולמה הם מתרעמים? אלא שהיו מבקשים עלילה איך לחזור למצרים. מה זאת אומרת לחזור למצרים? לא להיות באותה רמה רוחנית עליונה, אלא איך לחזור למצרים, שמצרים מבטאת יותר מכל את החומריות, את הצד הנמוך. והיה להם געגוע לאותו דבר. קשה להיות במדרגה רוחנית כל כך עליונה. דיברנו על חטא העגל, על חוסר הכבוד, על חוסר הכרה שהקדוש ברוך הוא מביא לעולמו. פה הנקודה היא רצון לחזור למצרים, כי הם לא רוצים לחיות ברמה רוחנית כל כך גבוהה. כך נראה, לחם אבירים.
באמת, אם מישהו לא נותן לדרגה מסוימת ואיכשהו נמצא, זה המצב מוזר. קפיצות מדרגות, באמת הם לא שם.
אולי זה הסיבה קודם כל שמשה מתפלל עליהם והקדוש ברוך הוא מוכל. אבל ככל הנראה היה פה פוטנציאל שהם כן יכלו. קשור גם לבחירה החופשית שיש לכל אחד ואחד. ואף על פי כן אמר אלוקים למשה, מה הם מבקשים בשר? אמר להם שאני אתן להם בשר. הקדוש ברוך הוא לא אתן בשר. ואתם אוכלים ממנו יום אחד בלבד, היומיים אל החודש ימים, עד הוא דכתיב, לא יום אחד תאכלו. עד חודש ימים, באותה שעה נתן להם אלוקים בשר, כי מי שלא נתרם לפני האלוקים היה אוכלו ונהנה ממנו. ומי שהיה מנעץ לפני האלוקים היה אוכלו והיה בודקו ויוצא מהפו. עכשיו מה קורה? הקדוש ברוך הוא נותן, אבל מי נהנה ממנו? דווקא מי שלא נעץ. שאמר עד אשר יצא מהפכם, רבי שמעון מלקיש אמר לאסכרה. זאת אומרת, זה סוג של מחלה. רבון הכהן בר אבין בשם רבי שמואל בר נחמן בשם רבותינו שבגולה אומר, לזרה ולבותנה. זאת אומרת, זה סוג של שכין, זה הרחקת שכין כזה. רבי ויתר אומר, מהי לזרה? לקרדה. זאת אומרת, זה מעין פולעים קטנים שיחסים בתוך הגוף, וקשה מאוד להוציא אותם. משיא אותן דורה במהן, אותו עניין. רבי ובר נגרי אומר, ויהיה לכם לעזרה, שמכאן ואילך יזירו לכם. הרבי דבר סימון אמר לו, מהו ויהיה לכם לזרה? שנעשו כולם זרים. כמו שאמר, כל זר לא יאכל בו, כך כל מי שנעץ לאלוקים נעשה זר. ואיך נעשה זר, אל שבת עליהם הצרעת. אמר לו אלוקים, למה הם נעצו אותי? הרי הם זרים מן הקהל, וישלחו מן המחנה כל צרו. הדברים הם מבילים, שבעצם מה הם אומרים? יש פה חוסר שייכות. התוצאה של חוסר השייכות מה היא? לצאת מהמחנה. אתם בעצם אמרתם, אנחנו לא מתאימים, אנחנו לא שייכים. מה התוצאה של אותו דבר? לצאת מחוץ למחנה. ואולי זה גם קשור למה שדיברנו מקודם. מאיפה יודעים שהם נרפאו? שכתוב, כל המחלה אשר שמתם מצרים לא עשים, עליך כדי השם רופאיך. אומרים אותם אנשים, אנחנו מתגעגעים לאיפה? למצרים. אתם חזרתם למצרים? תקבלו בחזרה את המצב הקודם של 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 המחלות, של של הריחוק הזה. עכשיו פה יש איזה תיאור ארוך על ממתי הם חטאו, מתי התחיל בעצם חטא העגל, תעוררו לזה. יש פה דעות שונות, ואז מגיע רב מאיר ואומר דבר מבהיל, רעיון ממש מבהיל, ואומר כך, רב מאיר אומר, לא כדברי אלו ולא כדברי אלו, אלא אפילו בשעה שהיו אומרים, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, היו אומרים בפיהם אחד ובליבם אחד. מביא לי לרעיון. כבר בשלב שעם ישראל אמרו נעשה ונשמע, הם אמרו בפה את זה, אבל בלב לא הייתה שלמות. שלמות הכוונה. שנאמר, ויפתוהו בפיהם ובלשונם ויחזבו לו, וליבם לא נכון עמו. ואת החיסרון, אנחנו שאלנו איך הם כבר חטאו בחטא העגל. איך הם ירדו לאותה דיוטה נמוכה. אומר המדרש, אומר רב מאיר, לפי שיטתו של רב מאיר, זה נכון שהם ירדו. אבל הניצנים, הזרעים כבר לאותה ירידה, היו מונחים כבר בשלב שהוא שלב השיא, שעם ישראל עצמו אומר, נעשה ונשמע. אבל אפילו באותו היום שהיו עומדים לפני הר סיני, לא היה ליבם נכון לבורם. הוא שישעיה אומר להם, ביום נתאך תסגדגי. אמר להם אלוקים, ביום שביקשתי לעשות אתכם נטייה, לשמי עשיתם סיגים. אבי, ביום נתאך תסגסגי. מהו בבוקר, אז איך תפריחי? עכשיו יש פה המשך, אבל הדברים הם מבהילים. אני חושב שזה מבהיר לנו עד כמה חשוב התיקון של חג שבועות. דברים על זה שלא ישנו ערב חג שבועות. הדברים תמיד קצת תמוהים, מה זאת אומרת לא ישנו. אנחנו שיהיה להם כוח לקבל את התורה. אבל ישנו, יכול להיות שיש פה איזשהו ביטוי, שההכנה לא הייתה מספיק טובה. לא היה פה איזו הכנה כזאת שהספיקה בשביל שהנעשה ונשמע, יאמר מלב שלם. זאת אומרת, צריך איזה מקום. היום שאנחנו עושים תיקון ליל שבועות, צריך להיות איזה מקום כזה, שההכנה לחג שבועות צריך להגיע מתוך טהרת לב שלמה. הכנה לשמוע את הדיברות, מה שנקרא, בלי שום סיגי. בלי שום דבר שמעכב. עם שני משלים עכשיו לעניין. רבך ורבי חנינה ורב שמואל בר נחמן, אחד אמר מינון, אמר למה הדבר דומה למך שהיה לו גינה אחת מלאה בכרוב נאה ומשובח, נכנס לתוכה בין הארבעים וראה אותה, ואמר מה נאה ומשובח, אותו כרוב. הבוקר אני מוכר אותה לתיגרין ועמלה כיסי זהובים. בבוקר נכנס לאותה ומצא שהיא פריגה. מה זה הפריגה? מסבירים פה פרשנים שממקום כרוב יפה נהיה כרוב לא טוב. אמר תיפח רוחך, בערב היית נאה ומשובחת ובבוקר היא הפרגת. כך אמר אלוקים לישראל, ובבוקר זרח תפריחי. וחברו אומר, למי שהיה לו שדה של פשטן, נכנס לתוכה בערב, הייתה נאה, בא להיכנס בבוקר ומצאה, שנעשה גבעולין. כך אמר להם אלוקים, בבוקר זרח תפריחי. נכון, מה ההבדל? מה ההבדל בין הכרוב לבין הפשטן? אני חושב שההבדל, שבכרוב זה איזשהו קלקול שבא מגורם חיצוני. זאת אומרת, איזה סוג ריקבון שבא מבחוץ. הנעשית גבעולים, נראה שזה איזשהו תהליך שהיא עוברת. זאת אומרת, יש פה איזשהו זרע עם פוטנציאל טוב, שבעצם מעצמו הוא יבשיל, אבל יבשיל ברמה כזאת, שעכשיו מה שנשאר זה רק את גבעולים, זה רק אותם דברים שכבר אין בהם ערך, אין בהם שימוש. יכול להיות לקשור לעניין של מתן תורה, שהיה מה קרה פה, האם יש פה איזו מציאות כזאת, אולי השוני בין שיטות התנאים השונות, שבסך הכל באותו זמן שאמרו נעשה נשמע דיבם היה שלם עם ריבונו של עולם. ורק לאחר מכן, שבא הקדוש ברוך הוא רואה את חטא העגל, שקורה מאוחר יותר, או שבעצם, כמו שאמר רב מאיר, שיש פה כבר איזה זרעים של קלקול, שכבר תמונים, ועם הזמן הם באים לידי ביטוי. והשיא של זה זה כאשר הם חוטאים בחטא העגל. יום נחלה, יום שסברתי לעשותכם נחלה לשמי, לא קיימתם מלכותי עליכם. וכאב אנוש, בואו וקבלו את הצרת, ולמה קורא אותה חאב אנוש, לשון גבר, מפני שהיא מכה הגברתנית, מכה חזקה מאוד, כמו מכה של גבר שהיא מכה קשה, ככה מכה של הצרת. דבר אחר הוא חאב אנוש, היא מנטשת את הגוף שהיא נכנסת בו, ממש קוטשת את הגוף. לפכך אמר אלוקים לנושא הפרש המצורים שביניהם שהם עשו אותו המעשה, וישלחו מן המחנה כל צרוע. אומרת, לשון התשה. לא שייך. לא שייך שהוא יחד עם הקהל. זמננו קצר, אני ממש אנסה לומר עוד שני נקודות. מכאן אמר רבי יהודה הלוי, בא רבי שלום, על 11 דברים הצרת בעל קהילת השם והגילו הריות ועל שפיכות דמים ועל האומר על חברו דבר שאינו בו ועל הגסות הרוח והנכנס בתחום שאינו שלו ועל לשון שקר ועל הגנבות ועל שבועת שקר ועל המחלן של שמיים ועדת כוכבים. אני ניסיתי לחשוב על נקודת השיתוף, אחר כך באים ובאים ראייה לכל אחד מאותם דברים שבגללם באה הצרת. הנקודה המרכזית זה שכל אחד לא נותן את הערך לשני. לא נותן את הערך לשני. לא נותן את המקום של השני. והוא שם דבר במקום שלו מקום. והתוצאה היא שבגלל זה הקיום שלו בא ומתערך. גם מבחינה גופנית, כמו שאמרנו, מנטש את גופו של האדם, וגם מבחינה זאת שצריכים לצאת מחוץ למחנה. ואני נראה את הדברים בקצרה על קללת השם, פגיעה בריבונו של עולם, גילוי עריות, דבר שלא שייך לך, שפיכות דמים, ודאי לקחת דמים שיש חיות של מישהו אחר ואתה לוקח לו את החיות, אומר על חברו דבר שאינו בו, אתה עוד פעם שם דבר לא במקום שהוא באמת מתאים, אתה שם אין בו את אותו דבר. גסות הרוח, שאדם נדחף למקום שבעצם לא צריך להיות, שהוא גסות כזאת. ההקשר פה זה נאמן, ונכנס בתחום שאינו שלו, והלשון שקר, כל אותם דברים שאדם בעצם נכנס לאותו מקום שהוא לא שייך אליו. כל מי שנכנס לאותם מקומות, התוצאה היא שהוא חולה בצרת. ממשיך המדרש, אני אסיים פה, למרות שיש פה עוד נקודות חשובות מאוד, שאחרי שבאים וראינו עד כמה הצרת זה דבר נורא, ממשיך המדרש ואומר שחלק מהעניין של הטומאה, זה קשור למדרגות שיש בקדושה. שבהתחלה יש מחנה מדרגות, וישכו מן המחנה, מחנה שכינה, למד שמצורים וטמאים מתים משתייכים משם, צרוע זה מוסגר, כל צרוע זה מוחלט, זב זה זב גמור, כל זב לרבות זב שטריות וכן הלאה וכן הלאה. ואחר כך מדברים על השילוח מהמחנות, ירושלים, הר הבית, מחנה ישראל, עזרה, מחנה לוויה, פתח העזרה לפנים, מחנה שכינה. ממשיך המדרש ואומר שכנגד זה ארץ ישראל, מכאן נתנו חכמים מחיצות ואמרו 10 קדושות הם. ארץ ישראל מקודש כל הארצות ומה קדושתה וכן הלאה וכן הלאה, מדרגות בקדושה. שמה המגמה של אותו עניין? אף על פי שהם טמאים שכינה ביניהם. זאת אומרת, גם כאשר יש מציאות של ריחוק, זה לא ריחוק באופן כזה, למרות שראינו אותה לכאורה את עוצמת החטא, הקדוש ברוך הוא לא דוחה לגמרי. הקדוש ברוך הוא גם כאשר יוצאים, הוא עדיין משרה שכינתו, עדיין קשור. ובהמשך לוקח המדרש בסעיף י' את כל העניין של שילוח הזווין והמצורעין לנקודה של גלות ישראל מארצו. שהקדוש ברוך הוא גולה, אבל גם כאשר הקדוש ברוך הוא גולה, הוא גולה איתנו. גם כאשר הוא יוצא מחוץ למחנה, מחוץ לארץ ישראל, מחוץ לאותם 10 קדושות, הקדוש ברוך הוא איתנו. והוא מדבר פה על כל המלכויות. אני מתחיל מאדום. גלו לאדום שכינה עמהם שנאמר ושמתי כיסי באילם. גלו לאדום שכינה עמהם שנאמר מי זה בא מאדום. וכשהם פזורים שכינה עמהם שנאמר ושם השם את שבותך. שב השם, הקדוש ברוך הוא שב איתנו. וישיב לא נאמר אלא ושב. ואומר איתי מלבנון קלה. ויסוך הם בני ישראל וישלחו אותם לחוץ המחנה כיוון שכתו גלו. וגם שמופיע שהם יצאו מעצמם אותם זווים במצורעים. הם הבינו שיש פה איזה חיסרון, אבל הקדוש ברוך הוא שייך איתנו. כאשר דיבר השם אל משה, כנסו בני ישראל, מה דיבר הקדוש ברוך הוא למשה? שאם יעשו תשובה במלכויות שיהיו שם, הקדוש ברוך הוא מקבצם. שנאמר, והיו, כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה, והביאך השם לוקח, וגומר ומל השם את לבבך, כן עשו בני ישראל. כשעם ישראל שב בתשובה, הקדוש ברוך הוא משיב אותם, ושב עמם. שדים ישראל שעשו תשובה באחרית הימים, והם נגלים, שנאמר, בשובה ונחת תיוושעו. חושב שמצורה וזהב ותמה נפש לא יתארו לעולם עד שיבואו מים תאורים. לא מספיק רק תשובה. צריך מים תאורים, כך עתיד הקדוש ברוך הוא לזרוק עליהם מים תאורים ולתארם, שנאמר וזרקתי עליכם מים תאורים ותארתם. גם הקדוש ברוך הוא עתיד לתאר. עכשיו מעניין מאוד מה שאומר פה עץ יוסף. מה זה אותו זריקת מים תאורים? שמעתי פעם הרב גרשון אדלשטיין, ראש שיבת פונוביץ', שהוא אומר, מים טהורים זה תורה. לכן, חוץ מזה שנשוב לארץ ישראל, צריך עוד העצמה של תורה. עץ יוסף אומר פה, מה זה מים טהורים? שזהו סגולה אלוקית, אף שנתארו מצערתם, על כל זה צריך גם למים. כן, גם אם התשובה צריך גם טהרה מלמעלה, והוא נקרא סיוע מלמעלה. סייעתא דשמיא. כמו שנאמר, הבא להיתר מסיין לו, כי התעורר מלמעלה רוח הקודש וטהרה על לבבה. זאת אומרת, יש, כאשר רואים שעם ישראל שב, שב לארצו, שב אל אלוקיו, ויחד עם זה יש גם סייעתא דשמיא מיוחדת, כמו שאנחנו חגגנו בימים האחרונים, אז הסייעתא דשמיא עצמה מעידה את זה שהקדוש ברוך הוא גם זרוק עלינו מים טהורים מלמעלה. מלמעלה עלינו, ובעזרת השם נזכה לגאולה שלמה, במהרה בימינו.